יש בתורה שבעל פה שני סוגי הלכות. יש הלכות שהם התקבלו במסורת ממשה רבנו שקיבל אותם בסיני, ויש הלכות שהם מבחינת ענפים שהם ניתנו לחכמים להסיק אותם בעצמם מתוך התורה, על פי כללים שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו. כללים האלה נקראים מידות שהתורה נדרשת בהם. זה לאו דווקא י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, זה כל הדרכים של המדרש, של מדרש ההלכה, שכוללים גם מידות מסוימות כמו י"ג מידות, וגם עצם ההתבוננות בלשון של הכתוב, לשים לב אם אין בכתוב איזה רמז, איזה ריבוי או איתור לשון שרומז להלכה מסוימת, וההלכות האלה שאותם לומדים מתוך הכתוב בצורה הזאת הן הלכות מדאורייתא, כלומר הלכות שמחייבות מדין תורה, זה לא הלכות מדרבנן. מדרבנן זה משהו אחר, מדרבנן זה דברים שחכמים תקנו, להיות סייג לתורה או להיות איזה תקנה לטובת משהו, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על הלכות הרבנן, אנחנו מדברים על הלכות שהם דין תורה, ושהם לא נמסרו למשה רבנו, אלא היו צריכים החכמים ללמוד אותם בעצמם מתוך התורה שבכתב. אומר הרמב״ם, כיוון שהכללים האלה של לימוד ההלכה הם לא כללים לוגיים תיאוריים, כלומר זה לא כמו הוכחה במתמטיקה, שאתה מוכיח משהו, אז כל מי שמבין את ההוכחה משתכנע שאתה צודק. אין אפשרות להתווכח על הוכחה מתמטית. לעומת זאת, במידות של מדרש התורה, יכולות להיות מחלוקות. הוא אומר, המידות הוויכוחיות יקרה כשהן המקרה הזה, מקרה של מחלוקת. למה? כי המידות האלה הן מידות ויכוחיות. מה זה מידות ויכוחיות? זה מידות שהן דרכים של הסקת מסקנות, שהן לא דרכים לוגיות טהורות, אלא הן בנויות על התבוננות בכתוב, על דרכי הלשון, על סברה שקובעת מה העניינה של המצווה, מה העניינו של הכתוב. בדברים האלה אין הוכחות חד משמעיות שאי אפשר לזוז ימין ושמאל. ולכן יכול לקרות שתהיה מחלוקת. מה עושים כאשר יש מחלוקת בין החכמים? יש כללים להכרעת המחלוקת. הכלל הראשי הוא אחרי רבים להטות. הולכים אחרי הרוב. יש עוד כללים נוספים. וכאן הרמב״ם מגיע לשאלה פשוטה. הוא אומר, בתקופה שהייתה נבואה, למה לא פנו אל הנביא שהוא ייתן תשובה לשאלה? יש מחלוקת בין החכמים? נביא יבוא אל הקדוש ברוך הוא בשאלה הזאת, ויביא לנו תשובה מהשמיים. אומר הרמב״ם, ודע כי הנבואה אינה מועילה בעיון בפירוש התורה, ובהוצאת הענפים ב-13 מידות. נבואה לא יכולה לעזור פה. לא זו בלבד, אלא שנביא שיבוא ויגיד, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי ואמר לי שההלכה היא כך וכך, אומר הרמב״ם, בסוף הדיון הזה הוא נביא שקר. אנחנו צריכים לדון אותו כנביא שקר, כי לא ייתכן שהוא באמת קיבל הודעה כזאת מהקדוש ברוך הוא. אם הוא בא ואומר טענה כזאת, זה טענת שקר. המקור של הרמב״ם הוא מפורש בגמרא במסכת תמורה. הגמרא שם אומרת שבימי אבלו של משה רבנו השתכחו כך וכך הלכות. יש שם ספר של 3,000 הלכות. אמרו לו ליהושע, שאל. אמרו ליהושע בן נון, שהיה נביא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ודיבר איתו, תשאל את השאלות האלה בשמיים, תביא לנו תשובה מהשמיים. אמר להם, לא בשמיים היא. אין תורה יותר בשמיים אחרי מה שקיבל משה רבנו. עברו כמה דורות, אמרו לשמואל, שאל. שוב פעם, היו אנשים שחשבו שאפשר לקבל תשובה מהשמיים, פנו אל שמואל הנביא, ואמרו לו, תבר לנו את הספקות ההלכתיים, על ידי שאלה שתשאל את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אמר להם, אלה המצוות, מכאן שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אלה המצוות, מה שקיבלנו, קיבלנו. נביא לא יכול היום לתת תורה. מצד שני, אנחנו יודעים שנביא יש לו סמכות גדולה מאוד. אומר הרמב״ם, ואומנם יתרון הנביא ופועלו בתורה מהו, אם אתה שואל מה באמת היתרון המיוחד בסמכות של הנביא לעומת שאר בני אדם לגבי מצוות התורה, הנה הוא חי נפשי מן העיקרים הגדולים והעצומים אשר עליהם משען הדת ויסודה. הוא אומר, לברר את העניין הזה של מה סמכותו של נביא, אפשר לומר שזה אחד מהעיקרים הגדולים והעצומים שעליהם משען הדת ויסודה. למה זה כל כך יסודי ועל זה משען הדת ויסודה? אנחנו נראה בהמשך את ההיקף של העניין, אבל אני כבר עכשיו אומר בקיצור שהעובדה שנביא אחרי משה רבנו לא יכול להביא תורה מן השמיים היא שייכת ליסוד האמונה שלמדנו אותו בהקדמת פרק חלק, שהתורה היא נצחית. התורה שמשה רבנו קיבל ומסר לעם ישראל לא תשתנה. אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כל נביא, בין שקם אחרי משה רבנו, בין שהיה עוד לפני משה רבנו, כל סמכותו נובעת מהתורה של משה רבנו, מתורת משה. והסיבה היא כזאת, כשמשה רבנו בא ואמר לנו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי ושלח אותי אליכם, אנחנו לא שמחנו רק על זה שהוא עשה לנו איזה אות ושכנע אותנו בדרך של אותות ומופתים כמו שכתוב לגבי נביא אחר, אלא השלב שבו האמינו במשה רבנו אמונה קיימת זה השלב של מעמד הר סיני. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. מתי האמונה בשליחותו של משה רבנו הפכה להיות דבר יציב וקבוע לעולם? כאשר היה מעמד הר סיני. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. שום נביא אחר לא זכה לדבר הזה שהעם שאליו הוא נשלח נוכח בזמן הנבואה שלו. תמיד נביא מתנבא, אחר כך בא ואומר, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי ושלח אותי אליכם. אבל הפעם לא קרה, חוץ מאשר במעמד הר סיני, שהשליחות שנמסרה לנביא, נמסרה לו בנוכחות העם. בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ואם משה רבנו, שאת שליחותו אנחנו אימתנו בצורה המוחלטת, בצורה של שותפות, אומר הרמב״ם, כמו שני עדים שראו דבר אחד ביחד. אחד צריך להעיד לשני, שניהם היו שם, שניהם ראו. אם משה רבנו אמר לנו שהתורה הזאת לא תשתנה, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, ויתר על כן, לא בשמיים היא במובן שאפילו לברר את ההלכה על לגבי התורה הזאת שנתן משה רבנו, נביא לא יוכל לברר את ההלכה בשמיים. לא בשמיים היא. בפיך ובלבבך לעשותו. אתה צריך, זה לא הפשט של הפסוק שם, הפשט של הפסוק עוסק במחשבה, בחשש של האדם שאולי הוא לא יוכל לקיים את התורה, אולי התורה זה דבר קשה מדי, זה דבר גבוה מדי, זאת אומרת התורה לא בשמיים היא, אשר תאמר, מי יעלה לנו השמיימה? וילמדיה אותנו ונעשיה. לא מעבר לימי, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז הפשט של הפסוקים הוא, תדע לך שכל אדם יכול ללמוד תורה, כל אדם יכול לקיים תורה, זה לא דבר שהוא בשמיים, לא דבר שהוא מעבר לים. אבל חז"ל מסרו לנו, שבפסוק הזה לא בשמיים נכלל עוד דבר, והוא שאי אפשר לבקש מהשמיים, כלומר מהקדוש ברוך הוא, מידע בענייני הלכה. הלכה בפיך ובלבבך לעשותו. מה שקיבלנו ממשה רבנו, זה הדבר שאנחנו יכולים לדעת ממנו את התורה. לא משום אינפורמציה שמימית. קיבלנו ממשה רבנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כללים למדרש התורה ולהסקת מסקנות הלכתיות, ועם זה צריך לעבוד. אי אפשר לבוא לנביא, להגיד לו, תבקש לנו תשובה מהשמיים. אין. לא בשמיים. למה? כי התורה ניתנה בשביל שאנחנו נעמול בה ונלמד אותה ונדע אותה. לא שנלחץ על איזה כפתור ונקבל תשובות. למה זה כזה עניין יסודי שהוא משען הדת ויסודה? מפני שבניגוד לקביעה הזאת, באים נביאים כביכול של אומות העולם, וטוענים, הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו ואמר לנו שצריך להוסיף מצוות, לפחות מצוות. נכון, הייתה תורה, התורה הזאת היא אמיתית, היא ניתנה למשה רבינו, אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא נגלה אליי מחדש, ואמר לי שצריך להוסיף על מצוות התורה, או לבטל את מצוות התורה, או לפרש את מצוות התורה בצורה אחרת. כל האמירות האלה בטלות ומבוטלות. והדבר הזה הוא יסוד, איך הוא אומר? משען הדת ויסודה. להבין שכל נביא, גם אם הוא נביא אמת, הוא כפוף למסגרת ההלכה. הוא כפוף למסגרת המצוות שקיבלנו באמצעות משה רבנו. וכל ניסיון לשנות את המצוות שקיבלנו ממשה רבנו, הוא ניסיון שקרי, שהתורה העידה עליו, שאין לו שום קיום, וממילא מי שבא וטוען טענה כזאת, הוא בחזקת נביא שקר. מצד שני, אנחנו יודעים שהתורה נותנת לנביא סמכות. הסמכות שהיא נותנת לנביא, היא סמכות שנקראת בשם מצוות עשה לשמוע אל הנביא, אליו תשמעון. מהי הסמכות הזאת? אומרים חז"ל, בכל אם יאמר לך נביא, עשה או אל תעשה, אפילו לעבור על דברי תורה לפי שעה, שמע לו. בתנאי שזאת הוראת שעה. בבקשה.
הרב, יש רמז בתורה עצמה, לזה שנביא לא יכול להוסיף הלכה?
קודם כל כתוב, לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. לא תוסיף על הדבר שאני מצווה אתכם. זה נאמר לכל אדם. באופן פשוט, גם הנביא הוא בכלל זה שאסור לו להוסיף ולגרוע בתורה. אבל אם רוצים ליתר חידוד וליתר דיוק לגבי החלות של הדבר הזה גם על נביא, אז פה יש הקבלה של חז"ל בתורה שבעל פה, שאומרת שהביטויים האלה לא בשמיים היא, ואלה הדברים, אלה המצוות, מוסרים לנו הלכה שאומרת שנביא לא יכול לקבל דבר חדש מהשמיים בנושא המצוות והתורה כהוראה קבועה, כלומר לקבל הלכה לדורות, לא בשמיים. מה שכן, נביא יכול לבוא ולצוות בשם השם הוראת שעה, עשו כך מחר, שבוע הבא, בשנה זאת, יש לכם הוראה מאת השם, הנהגה מסוימת לעשות במצב הזה. כפי שרש"י אומר, רש"י במסכת חולין מגדיר שנבואה היא לצורך הדור והשעה והמעשה. זה ההבדל בין נבואה לבין תורה. תורה היא נצחית. נבואה היא לצורך הדור והשעה והמעשה. אם בא נביא ואומר לך, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להגיד לכם, שצריך לעשות כך וכך עכשיו, מחר, השבוע, הוראת שעה, אז אנחנו חייבים לשמוע לדבריו. כפי שאנחנו נראה בהמשך, הרמב"ם מביא דוגמה. אבל, ואפילו כשההוראה הזאת היא סותרת מצווה, בכל אם יאמר לך נביא, עבור על דברי תורה, שמע לו, חוץ מעבודה זרה. על עבודה זרה הנביא לא יכול לצוות אפילו לא לרגע אחד. אבל כל דבר אחר, לחלל שבת ולהקריב קורבן מחוץ לבית המקדש ולאכול ביום כיפור, כל זה הוא יכול להגיד, לפי שעה. לא בתור מצווה לדורות, אלא בתור הוראת שעה, הנביא יש לו סמכות לצוות בשם השם, ואנחנו חייבים לשמוע לדברו. אבל כל זה במסגרת ההלכה. ההלכה קובעת לו את המסגרת. ברגע שהוא מנסה לפרוץ את ההלכה, דהיינו, לבטל הלכה קבועה, או להוסיף על הלכה קבועה, דבר שכאילו יהווה חלק מהתורה, זה הלכה מונעת אותו לחלוטין מלעשות. היא נותנת לו את הסמכות, אבל הסמכות מאוד מוגדרת. מסכת סנהדרין, יש... פרק שחלקו הגדול עוסק בהלכות נבואה ונביא שקר ונביא אמת ושם הגמרא אומרת את הדבר הזה שאמרנו עכשיו שהסמכות של הנביא היא לצוות בהוראת שעה ואנחנו חייבים לשמוע עליו מדין אליו תשמעון שאמר לנו משה רבינו שוב אנחנו לא באים אנחנו לא שומעים לנביא מפני שהוא מקור של סמכות עצמאי אנחנו שומעים לו מפני שהתורה ציוותה לשמוע לו. תורת משה ציוותה לשמוע אל הנביא. אבל היא הגדירה בדיוק. מה כן ומה לא?
חרם
דרבנו גרשון,
שהוא
מדבר
על הלכה שאסור לעשות חרם,
זה תקנה שהיא אפילו לא דרבנן, אבל נקרא לזה לצורך העניין דרבנן. זה לא קשור לענייננו.
אבל למה? זה מהתורה, לא? הוא אסר...
לא, 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 לא מהתורה, ממש לא. לא, אין לו אפשרות לאסור מהתורה. לא זו בלבד שזה לא מהתורה, זה הרי אפילו לא התקבל בכל הקהילות בזמן שהוא אסר את זה. בזמן שהוא אסר את זה, אז לא כל עם ישראל קיבל את זה. קהילות אירופה קיבלו את זה, קהילות אשכנז. אבל בקהילות ספרד ותימן, מצפון אפריקה, עוד המשיכו לשאת שתי נשים עד הדור האחרון. זה לא תורה, אין לו סמכות לשנות משהו בתורה. הוא תיקן תקנה. תקנה הזאת, כפי שאמרתי, זה אפילו פחות מדרבנן. דרבנן זה מחייב את כל עם ישראל. מה שרבנו גרשום תיקן, חייב את אותם ארצות שבהם הייתה לבית דינו סמכות, בכל ארץ, בכל מדינה, אומר הרמב״ם, שיש בית דין שהוא הסמכות התורנית של אותה ארץ, הוא יכול לתקן תקנות שיחייבו את בני אותה מדינה. אבל לא יכול לתקן תקנות בשביל כל עם ישראל כולו. מתי יכלו לתקן תקנות בשביל כל עם ישראל? כאשר הייתה סמכות מרכזית בעם ישראל, כגון הסנהדרין, או אפילו אחרי כן, בזמן האמוראים, בבבל, הייתה סמכות מרכזית אחת לכל עם ישראל, ולכן תקנות שכתובות בגמרא, הן מחייבות את עם ישראל, מדרבנן. אבל כמובן שזה לא מדובר על דין תורה. בבקשה. זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, הוא כי לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. הקדוש ברוך הוא לא מתחרט על מה שהוא אמר, הוא אמר ככה, זה מה שהוא רוצה. הביטוי קובע לתידיו לא שייך פה. אתה יכול להגיד שגם זה שיש בעולם זה גם כן קובל, זה לא קובל, זה מה שהוא רצה. הוא רצה שיהיה עולם. הוא רצה שתהיה תורה, שהיא תהיה תורה נצחית. נצחית לעולם שלנו. יכול להיות שפעם יהיה עולם אחר, אבל אנחנו באיזשהו שלב בציר הזמן אולי נגיע למצב שבו כבר לא תהיה תורה. ככה יש דעה בגמרא, יש דעה שמצוות בטלות לעתיד לבוא. אבל זה, לגבי העולם שלנו, לגבי העולם הזה, ודאי שהתורה היא נצחית, כולל ימות המשיח, כפי שהרמב"ם אומר בהלכות מלכים, בימות המשיח תחזור הממשלה לישראל, ויחזרו כל משפטי התורה לנהוג כפי שנהגו מקדם, כלומר כל תרי"ג מצוות נוהגות בשלמות, והמשיח אין לו שום סמכות לשנות משהו בתורה. אדרבה, הוא מופקד על קיום התורה בעם ישראל, על זה שיהיה קיום מלא של התורה, של כל מצוות התורה, כולל מצוות התלויות בארץ, כולל מקדש, כולל מלכות, הכל. אבל את התורה נותן הקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו, זה לא דבר שהוא משתנה. טוב, אז עכשיו אומר הרמב״ם שאני רוצה לפרש את היסוד הזה, זה המקום הראוי לבאר בו את העיקר הזה, כך הוא אומר. אנחנו בעמוד כפתט. זה המקום הראוי, זה מקום ראוי לבאר בו העיקר הזה. למה זה מקום ראוי? מפני שבהקדמה הזאת הרמב״ם עוסק במבנה של תורה שבעל פה. זה בעצם התוכן הראשון של ההקדמה. הוא מסביר שכל מצווה שמשה רבנו קיבל, הוא קיבל אותה בפירושה, ואיך היה סדר הלימוד לישראל, וזה שיש הלכות מקובלות, ויש הלכות שהיו צריכים ללמוד אותן מעצמם, בענפים. כל העניין הזה של מבנה המערכת ההלכתית, זה בעצם הנושא שלו. אז הוא אומר, כאן המקום הראוי לדבר על מעמד הנביא. למה? כי זה חשוב מאוד לדעת שמעמד הנביא הוא לא מעל ההלכה, אלא להפך, הוא בתוך ההלכה. במסגרת ההלכה יש איזו משבצת מסוימת שהיא ניתנת כסמכות לנביא. כמו שיש גם משבצות אחרות לגורמי סמכות אחרים, למשל למלך. למלך יש גם כן סמכויות שאין לאנשים אחרים. סמכויות שהתורה מעניקה לו. אבל זה לא איזה ריבונות עצמאית, שהוא כאילו נותן חוקים משל עצמו, בלי קשר למערכת של ההלכה. הוא כפוף למערכת של ההלכה, ההלכה נותנת לו סמכות לעשות גדרים מסוימים, התנהגויות מסוימות, דינא דמלכותא. אבל דינא דמלכותא זה דינא דמלכותא דינא, מפני שההלכה נותנת לו סמכות לעשות, ברגע שהוא עושה משהו כנגד הסמכות הזאת, כנגד המסגרת הזאת שניתנה לו, אז אנחנו אומרים שהוא גזלן, הוא אין לו שום סמכות. אם הוא עושה בניגוד לכללים של ההלכה, ויש כללים מפורטים, אז אין לו שום סמכות. הנביא קיבל סמכות לתת מצווה זמנית. ברגע שהוא חורג מזה, והוא אומר, לא, המצווה שאני נותן לכם זה לתמיד, זה לא זמני. אנחנו דוחים אותו על הסף. אז הוא אומר, זה המקום שראוי לבאר את הדבר, ובשביל לבאר אותו אני רוצה קודם כל להגיד, איך בכלל אנחנו מסווגים נביאים, מה זה נביא? אז יש מתנבא בשם השם, ויש מתנבא בשם עבודה זרה. מתנבא בשם עבודה זרה, זה כל מיני אנשים שהם טוענים שהם נביאים, כאשר המקור של הנבואה שלהם היא איזשהו גורם מיסטי, לא הקדוש ברוך הוא. הם אומרים, אני מקבל איזו השפעה רוחנית מהגלגלים, מהכוכבים, מהמלאכים, לא יודע ממי, לא בשם השם. מי שמתנבא בשם עבודה זרה הוא כמובן נביא שהוא, לא רק שהוא נביא שקר, אנחנו בכלל מתייחסים אליו בצורה החמורה ביותר. מתנבא בשם עבודה זרה זה דבר שחייבים עליו מיטה. מי שמתנבא בשם השם, והוא בא ואומר שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אז הוא צריך לעמוד בשני קריטריונים. א', שהדברים שהוא אומר בשם השם יתאימו למה שאמרנו מקודם. דיינו שהוא לא יבוא לא להוסיף ולא לגרוע על המצוות, אלא יבוא ויגיד שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לחזק את התורה, לחזק את קיום המצוות בעם ישראל, ונתן לי הוראת שעה מסוימת להגיד לכם, תעשו כך וכך בעניין זה וזה. יכול להיות שהוא לא ייתן לנו הוראות שעה בכלל, שהוא רק יעסוק בכיוון העם לערכים של התורה, כפי שאנחנו מוצאים בישעיהו, בירמיהו, בכל הנביאים, שהם עוסקים בהדרכה, בתוכחה, בהטפה לעם ישראל. לפעמים אומרים דברים שיקרו בעתיד, מתנבאים על העתיד. לא תמיד הם באים ומצווים מצוות, אבל לפעמים כן. אנחנו יודעים שיש בכמה וכמה נביאים שהם באו ואמרו, צריך לעשות כך, צריך לעשות כך. תמיד בהוראת שעה. איך אנחנו מקבלים אדם להיות נביא? אומר הרמב״ם, אימות טענת הנביא היא מורכבת משני יסודות. יסוד אחד זה שצריך להיות אדם שראוי מבחינת אישיותו לאמון הזה. דהיינו, שאם יבוא אליך איזה זמר ויגיד אני נביא, אז אתה לא תתייחס בכלל לכל דבריו, לא תבקש ממנו לא אות ולא מופת ולא שום דבר. מפני שנביא צריך להיות אדם שהוא ידוע כאיש תורה, כאיש של חיים בדרכי השם, בדרכי קדושה. כמובן, האדם יראה לעיניים, אנחנו לא יכולים יותר מאשר אנחנו רואים. אבל אם רואים בן אדם שזה לא העיסוק שלו, וזאת לא האישיות שלו, הוא מזמר בכלי זמר, אז אנחנו אומרים, מה זה נביא? מה פתאום? מה, איך יעלה לדעת? אלא אם כן, הוא באמת אדם שהוא, בשנת אישיותו, ידוע לנו כחכם וצדיק, יכול גם לנגן, כפי שכתוב, שבני הנביאים היו גם מנגנים. אבל הוא לא סתם אדם מהרחוב שבא ואומר, אני נביא. אם הוא אדם סתם, שאין לך שום אינדיקציה שהוא באמת ראוי לכך, אז אל תתייחס אליו בכלל. מתחילים להתייחס רק לאדם שיש לו, שידוע עליו שהוא מאנשי החוכמה והיראה והשכל וטוב המידות כולן. אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב. זה א', האישיות שלו צריכה להתאים. טוב, מי קובע את זה? כמובן, יש בית דין, יש תמיד חכמי התורה, שהם צריכים לקבוע את זה. לקבוע שפלוני הוא ראוי לנבואה, לפי אישיותו. אנחנו לא יודעים אם הוא נביא או לא לפי זה, אבל אנחנו יודעים שהוא יכול להיות שהוא נביא, כי הוא אדם שיכול להתאים לזה. ואחרי שאנחנו יודעים שאישיותו יכולה להתאים, אז אנחנו מבקשים ממנו אות ומופת, אנחנו אומרים לו, תראה לנו משהו שיוכיח לנו שאתה נביא. והוא צריך לתת אותות, דהיינו להגיד דברים שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שיקרו. להגיד משהו שיקרה בעתיד. לא צריך דווקא לעשות אותות ומופתים שמשנים את הטבע, שיהפוך לנו מטה לנחש, כמו שמשה רבינו עשה. לאו דווקא, אומר הרמב"ם. מספיק שיגיד דברים שעתידים להיות. ואם הוא יגיד פעם אחר פעם דברים כאלה והם יהיו צודקים, והאדם הזה היה ראוי לפי אישיותו, לפי דעתנו, להתאים לתפקיד, אחרי ש... עשה לנו כמה אותות, אנחנו חייבים להאמין בו, לקבל אותו כנביא, ואם הוא יצווה אותנו במצווה של הוראת שעה, אנחנו חייבים לשמוע אל דבריו. האם אנחנו בטוחים ב-100% שהוא נביא? זה כמו לשאול, כאשר באים אליך שני עדים, במשפט, ומעידים, ואתה בודק אותם וחוקר אותם בכל החקירות והדרישות, האם אתה בטוח ב-100% שהם צודקים? התשובה היא, אני לא צריך להיות בטוח ב-100%, אני צריך לעשות את מה שהתורה דורשת. התורה דורשת חקירות ודרישות, ברגע שחקרתי את העדים, ואני יודע שהם עדים קשרים לפי הדין, שהם לא פסולים מאיזשהו פסול לעדות, אז אני מקבל אותם. גם אם אני לא יכול להגיד שאני בטוח ב-100%, כי הרי יכול להיות שני אנשים שעושים רושם טוב, אבל הם שקרנים, הם באים להעיד שקר. אבל אתה צריך ללכת לפי הכללים של ההלכה, שאומרת ככה מקבלים עדים. אותו דבר לגבי נביא. אני בטוח ב-100% שהוא נביא? איך אני יכול להיות בטוח ב-100%? אני לא שמעתי אותו, לא שמעתי את הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. הוא בא ואומר לי שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. אז התורה נותנת לנו כללים, לפי קריטריונים א', ב', ג', אתה צריך לקבל אותו. כך הרמב"ם אומר בהלכות יסודי התורה. שאנחנו פשוט מתייחסים אל הנביא התייחסות הלכתית. וזאת הנקודה, זאת הנקודה העקרונית שיש כאן. אל משה רבינו אנחנו התייחסנו מפני שאנחנו היינו נוכחים בנבואתו. לא היינו צריכים קריטריונים א' ב' ג', את הקריטריונים האלה היינו צריכים במצרים. כאשר הוא בא במצרים ואמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליכם, אז אמרנו לו, מה האות? ואז הוא היה צריך לעשות אותות. והמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, אומר הרמב״ם. אמונה על פי אותות זה לא אמונה של 100%. ככה זה נראה, הוא עושה כל מיני דברים, זה נראה כאילו שהוא באמת נשלח, אבל ביטחון גמור אין בזה. מתי בא הביטחון הגמור? בעבור ישמעם מדברים אך וגם בחיי אמינו לעולם. נביא אחר לא בא לנו עם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בנוכחותנו. הוא בא אלינו רק עם הטענה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אומרת ההלכה, אם הוא יעמוד בקריטריונים א' ב' ג', קבל אותו. גם אם אתה לא בטוח 100%, זה מה שהתורה דורשת. לעניין מה תקבל אותו? לעניין זה שאם הוא יצבר אותך הוראת שעה, אתה חייב לשמוע לו. לעניין זה שאתה בכלל תתייחס אליו ותשמע את דבריו, והוא מדבר בשם השם. והיה אם הוא יעשה שטויות, יעשה דברים שהם בניגוד להלכה, יבוא ויגיד, באתי להוסיף לכם מצווה לדורות, או לגרוע מצווה לדורות, שלח אותו מעל פניך, אז הוא נביא שקר ואין לו שום מעמד. בוודאי, כי אחרת אם הוא אומר את זה כדבר קבוע, זה חמור מאוד, אסור לו להגיד דבר כזה. הוא תמיד יגיד שזה משהו שהוא זמני. אין דבר כזה בינתיים. תמיד שנביא בא ומצווה משהו, הוא מצווה משהו קונקרטי. הוא אומר, זה צריך לעשות עכשיו, לעלות לי למלחמה נגד פלישתים. זה לא לנצח, זה לעכשיו. צריך לבנות חומה מסביב לירושלים. זאת הוראה שהיא היא הוראת שעה, היא הוראה שעכשיו אנחנו צריכים לעשות את הדבר, לפי צורך השעה, והדור, והמעשה. כן. נו. יפה, נו, אז נתת דוגמה נוספת של משהו שנביא יש לו סמכות לעשות. לבוא ולהגיד שפלוני הוא ראוי למלכות. לך ותמשך אותו למלך, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל. יפה מאוד. זה גם כן דבר שהוא לא בניגוד לתורה, לא מוסיף על התורה, לא מתערב בתורה בתור מצווה שעומדת לדורות, אלא אומרת עכשיו, בדור הזה אנחנו ממליכים את דוד למלך. זה לחוד, זה... מה אתה שואל? דוד היה נביא, נו, אז מה? מה אתה שואל?
נניח ושמואל לא היה זה שהמליך אותו.
דוד לא היה לו חזקת נביא אצלנו. דוד לא היה לו חזקת נביא. הוא, דוד, אחרי שהוא כבר היה מלך, הוא היה בבחינת נעים זמירות ישראל, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, הוא אומר, היה לו רוח הקודש, אבל הוא לא היה נביא במובן הזה כמו שמואל, שנאמן שמואל הנביא להשם, שדוד היה בא ואומר, כה אמר השם, אין דבר כזה. דוד, כתוב שדבריו היו ברוח הקודש, זה לא נבואה, זה פחות מנבואה. הרמב״ם מדבר על זה במורה נבוכים, בחלק ב' פרק מ"ה, הוא מדבר על דרגות הנבואה, אז הוא אומר שיש דרגות שנקראות רוח הקודש, שזה פחות מנבואה. ובין השאר הוא מביא את הדוגמה של דוד ושלמה. טוב, נחזור לעניין. אז אם כן, הוא אומר, הנביא קיבל את כל עמד בכל הקריטריונים והתקבל כנביא. כאשר הוא התקבל כנביא, יש מצוות עשה מן התורה לשמוע אל הנביא. עכשיו אני נותן דוגמה, אנחנו מדלגים קצת על כמה דברים שנדבר עליהם בעזרת השם בהמשך, או אם לא היום, אז פעם הבאה. אני רוצה להגיע לדוגמה הזאת, הוא אומר, בא נביא ואומר, בשבת, אני קורא בעמוד למד ה', נביא שכבר התאמתה אצלנו נבואתו, כמו שסיפרנו, אומר לנו ביום השבת שנקום כולנו, נשים ואנשים, ונבעיר אש ונתקן בכלי מלחמה ונחגרם, ונהרוג אנשי מקום פלוני היום. אנחנו צריכים ללחם היום במקום פלוני. אז מצווה עלינו לשמוע לו, כמו שציוונו השם על ידי משה אליו תשמעון, וכפי שאמרו חז"ל בתורה שבעל פה, בכל אם אמר לך נביא יעבור על דברי תורה, שמע לו, קוץ מעבודה זרה. עכשיו הוא אומר, תראו, בן אדם שהוא חושב את עצמו לצדיק, ירא שמיים, הוא זקן, הוא אומר, אוי, איך אני יכול ללכת לעשות מלחמה בשבת, להעביר אש ולעשות כל מיני מלאכות בשבת? אני זקנתי, ואף פעם לא עברתי על... אף פעם לא חיללתי שבת. מה, אז אני אלך עכשיו לעשות דברים כאלה? יש אנשים אחרים שיעשו את זה וכו'. הוא אומר, הרי אותו האיש עובר על דברי השם. הוא מבטל את המצווה של שמיעה אל הנביא. מי שציווה אותנו לשמור שבת, הוא גם ציווה אותנו לשמוע אל הנביא שאומר לך היום לחלל שבת. זה מצד אחד. מצד שני, הוא אומר, אם באותה שבת שבה אתה עושה את כל מה שדרוש על פי ציווי הנביא לעשות את המלחמה שאותה הוא ציווה לעשות, באותה שבת אתה יושב וכותב איזה מכתב למישהו, שהוא לא קשור למצווה של הנביא, חיללת שבת מדאורייתא. הנביא לא יכול לבטל שבת, הוא לא מבטל את השבת. הוא ציווה אותך לעשות דבר מסוים, לעשות מלחמה בשבת זאת. אז השבת הזאת התבטלה, השבת נמצאת במקומה, כל המסגרת ההלכתית שרירה וקיימת. הנביא נכנס לתוך המסגרת ההלכתית למשבצת מסוימת, ששם יש לו סמכות. מעבר למה שהוא אמר, אין לו שום סמכות. אתה לא יכול להגיד, אין כבר שבת, אז אני כבר אכתוב גם בשבת. הנביא ציווה אותך לעשות מלחמה בשבת הזאת, הוא לא מבטל את השבת. את הדבר הזה, להבין את הדבר הזה, לא צריך תחכום כל כך גדול, אבל צריך פשוט להבין את המושג הזה של מה שהרמב"ם קורא לו יסוד הדת ועיקרה. שהמערכת ההלכתית היא לא ניתנת לשינוי, היא קבועה וקיימת, והיא קיימת ממשה רבינו. סמכויות לעשות משהו במערכת יכולות להינתן על ידי המערכת עצמה, שהיא אומרת, הנביא יש לו סמכות לצוות אותך בהוראת שעה, אבל הנביא לא יכול לעשות שום דבר מעבר לסמכות שניתנה לו. וכל השאר קיים עומד במקומו. בעצם זה שהנביא יש לו סמכות, זה בעצמו מצווה של התורה. דוגמה, אני אתן לכם דוגמה אחרת, שהיא יותר קרובה אלינו, ולא... אנחנו לצערנו לא נמצאים במציאות שבה יש כל הדבר הזה של נביא שבא ומצווה. אבל יש לנו דבר כאין זה. אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת. אם יש בן אדם שהוא בסכנת נפשות, אז עושים הכל בשביל להציל אותו בשבת, כולל כל המלאכות. יש לך חס וחלילה על ידך פצוע, חולה, מסוכן, אתה לוקח רכב, אתה לוקח אותו לבית חולים, ועושים לו את כל מה שצריך לעשות בשביל לטפל בו ולהציל אותו בשבת. האם באותה שבת שאתה נוסע איתו לבית חולים, מותר לך בינתיים גם לפתוח רדיו ולעשן ולעשות כל מיני דברים אחרים? מה פתאום? שום דבר לא יתבטל, הכל קיים. חוץ מהמצווה להציל נפש, שהיא מתגברת על מצוות שבת. למה? כי ההלכה ככה קבע. אספר לכם סיפור, מעשה שהיה לפני בערך 30 שנה, קצת יותר אפילו, הייתי במילואים, התקופה הייתה אז נקראת מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, כמה שנים אחרי מלחמת ששת הימים, שהיו קרבות באזור תעלת סואץ, בעיקר קרבות ארטילריים, אבל גם היו שולחים לפעמים יחידות של חי"ר, קומנדו, שהיו מנסים לתקוף את המוצבים שלנו. היו לנו מוצבים על כל אורך תעלת סואץ. מה שנקרא קו בר לב, אם אתם יודעים מה זה. אז הגענו למילואים, אני הייתי בהנדסה, בחיל הנדסה, הגענו למילואים, אמרו לנו, אנחנו צריכים לבנות פה במרחק של איזה 20 קילומטר מהתעלה, צריכים לבנות מוצבים בשביל תותחים ארוכי טווח. תותחים שיורים למרחק של 30 קילומטר, והתותחים האלה, יש להם משימות מסוימות שהם אמורים לפגוע במתקנים מסוימים של המצרים. בין השאר גם הפציצו אז את ה... הפגיזו את בתי הזיקוק של סואץ, שבאמת זה היה מוצלח מאוד, זה פגע בהם וזה עזר במערכה הזאת. ואמרו לנו, תשמעו, זה דחוף, יש הוראה של הרבנות הצבאית הראשית שעובדים בשבת בשביל הדבר הזה. להקים את המוצבים האלה, להקים עמדות תותחים. ברגע שאנחנו נגמור להקים את העמדות, יגיעו התותחים וישתמשו בהם. ואנחנו ביררנו את זה באמת ברבנות הצבאית, אמרו כן, נכון, זה הוראה של הרב הראשי הצבאי, שעובדים בשבת, פיקוח נפש. או במסגרת הפעילות המלחמתית. זה לא בדיוק זהה לפיקוח נפש, זה משהו שהוא קצת יותר רחב, אבל... יש מושג של אדרידתה אפילו בשבת, כלומר שמלחמה שמתחילה לפני שבת, מותר להמשיך אותה בשבת, גם אם כאילו אתה לא מציל עכשיו מישהו ספציפי, אבל יש דיני מלחמה שאומרים שמלחמה צריך להמשיך גם בשבת, אדרידתה אפילו בשבת. טוב, אז אנחנו עשינו מה שאמרו לנו, ובאמת עבדו במשמרות, 24 שעות עבדו במשמרות, וכל הזמן תתקדם העבודה, ועבדנו גם בשבת. אבל היה לנו גם זמן לשאר הדברים, להתפלל ולאכול. הלכנו לבית כנסת, וגמרנו משמרת לילה, שבת בבוקר, הלכנו להתפלל. אחרי התפילה, אחד החבר'ה מוציא קופסת סיגריה, דוי מעשן. החבר'ה שהתפללו איתנו, שהיו בתפילה בשבת. מה קרה לך? טוב, מה אתם רוצים? עבדנו היום. ככה הוא הבין את העניין, שאם עבדנו היום, אז פירוש הדבר שאין שבת. אבל ההלכה היא שאתה צריך לעבוד בשביל הצרכים המלחמתיים. בלבד. זה מה שמותר לך, וזה מה שאתה צריך לעשות. אבל מה שמחוץ לזה נשאר בכל תוקפו ובכל חומרתו. הרי זה לא שנגיד, שאם הוא היה... באמצע עבודה, מעשן בשביל שזה ייתן לו כוח לעבוד, נגיד, אבל הוא כבר הלך לישון, כבר בדרך למיטה, אז הוא מעשן סיגריה, פירוש דבר שזה חילול שבת רגיל. אין לזה שום קשר עם העבודה. כן, אז יש לפעמים מצבים שבהם אתה חייב לאכול כדי שתוכל לעשות את הדבר הזה. זה ברור. בזמן פעילות... מבצעית, אז צריך לאכול, אחרת לא תוכל לבצע את מה שאתה צריך, אתה תסכן את עצמך חס וחלילה בצורה כזאת, אם אתה תבוא בלי כוח. אבל פה לא היה מדובר על זה. אבל הבן אדם לא הבין מה פירוש שיש מסגרת הלכתית אחת, ובתוך המסגרת הזאת יש הוראות שאומרות, זה גובר על זה. כאן יש סמכות מסוימת מתגברת על 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 הדין הרגיל וכולי. כן, בבקשה. אנחנו מתכנס
פה לסמכות של נביא.
כן.
השאלה היא מה הסמכות של נביא
חכמים יכולים רק לפרש את התורה. חכמים יכולים להגיד לנו מה אומרת התורה.
לעניין
מה? זה שיקול שצריך להיות שיקול הלכתי, לפי הכללים של ההלכה, מה נקרא פיקוח נפש, מה נקרא פעולה מלחמתית, ובהתאם לזה לקבוע את ההנחיות. ברור שאדם שהוא לא יודע הלכה, הוא לא יוכל להגיד לך מה כן ומה לא, אבל לכן אני אומר, דברים כאלה צריך לברר תמיד עם הסמכות של הרבנות, של תלמידי החכמים. אם הם אומרים שזה ככה, שאפשר לסמוך על זה, שזה ההגדרה של המצב, אז אתה הולך לפי זה. אתה צריך לפי, אתה צריך גם, הם צריכים בעצמם לקבל את הנתונים של המציאות, מה קורה בשטח. הרמב״ם במלכות מלכים ומלחמות הוא פוסק את כל הדברים האלה של איך נלחמים בשבת, ובשולחן ערוך יש לנו על זה סימנים שלמים של הלכות פיקוח נפש והלכות מלחמה בשבת. אז כל הדברים האלה הם קיימים בהלכה, היישום שלהם צריך להיות על ידי פוסק בשטח. אבל למשל, אם מדובר על דבר שאתה לא יודע, אתה לא בטוח אם זה באמת פיקוח נפש או לא, אתה צריך להחמיר על עצמך ולהחמיר ולעשות את הדבר, שמה באמת יש פה פיקוח נפש. לא להחמיר ולא לעשות. לא להחמיר ולהגיד היום שבת. אלא תחמיר שמה אתה מציל בן אדם, שאסור לך להתבצל מלהציל אותו. אם למשל יש חולה, שאתה לא יודע אם הוא חולה מסוכן או לא, אבל יש לך חשש שהוא מסוכן, יש פה איזה חשש של סכנה, אתה רואה משהו, מצב שאתה לא, הוא לא ברור לך, אבל יכול להיות שבאמת זה סכנת נפשות, אז אל תגיד אולי זה לא סכנת נפשות, תגיד אולי זה כן סכנת נפשות. ספק נפשות, מחללים עליו את השבת. כתוב במשנה, במסכת יומה, שאם נפלה מפולת, כן? לצערנו, היו דברים כאלה בתקופה שלנו. כל מיני רעידות אדמה ומפולות, שיש אנשים לחודים. אז המשנה אומרת ככה, ספק הוא שם, ספק אינו שם. אתה לא יודע אם יש אנשים לחודים, אולי כבר אין אף אחד. ספק גוי, ספק ישראל, אתה לא יודע מי יש שם, אולי גויים רק, אולי לא בכלל לא יהודים. מחללים עליהם את השבת, מפקחים את הגל, כלומר, עושים את כל הפעולות, מביאים בולדוזרים בשביל לפרק את ההריסות, ולחפש אולי יש שם עוד בן אדם חי. אז בספק אתה מחלל שבת. ככה זה לגבי, אז יש, אם יש מצבים שבהם אתה יכול לברר, אז אתה צריך לברר. לפעמים יש גם, לצערנו, יש פעמים מצבים, שמפקד נותן תקודה שהוא לא דתי או שהוא לא יודע מספיק, נותן איזה פקודה שהיא באמת מיותרת בשבת, ואסור לעשות את זה, אבל צריך לברר את זה אצל רב מוסמך. הרב כבר אמור לדעת מה כן צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. כן, בבקשה. תראה, אתה צריך לדעת שיש בצבא מוסד שנקרא הרבנות הצבאית, וצריך להגיע אליהם. לא תמיד הרב נמצא על ידך, אבל אם יש לך שאלה כזאת, אתה יכול לדרוש ביום שישי שיקשרו אותך, אתה בא אל השליש, אתה אומר לו, אני רוצה להתקשר אל הרב הפיקודי, אם לא לרב הראשי לצהל. אגב, הרב הראשי לצהל היום הוא בוגר מכון מאיר. אתם יודעים את זה? הרב אבירונסקי. הוא למד פה את הצעדים הראשונים שלו. וכל בעיה כזאת, ברגע שאתה שואל את הרב הפיקודי, אז הוא מקבל את כל האינפורמציות מיד. הוא מרים טלפון למי שצריך, מברר את המצב, והוא ייתן לך תשובה הלכתית, אם זה מותר או אסור. יש מצבים שבהם אתה לא יכול... לא יכול לקבל תשובה מיידית, אז אתה צריך לנהוג בהם בשכל. להבין שאם יש דבר שהוא באמת יכול להיות משמעותי מבחינת פיקוח נפש, אז צריך לעשות אותו. אם יש לך דבר שהוא ברור לך לחלוטין, שזה לא שייך לפיקוח נפש וזה לא שייך למלחמה, אז אל תעשה אותו. היה לי כבר גם דבר כזה, כשאני הייתי במילואים פעם. היה לנו פעם איזה מקרה שאמרו לנו לעשות משהו בשבת. אמרנו, מה? מה? המה הזה זה היה... כן, הסיפור היה שעוד לפני מלחמת ההתשה, כשהיינו פעם במילואים שם בסיני, לא בזמן מלחמה, אלא בתקופה שבה בנו מוצבים בשקט, בנחת, ופתאום איזה מפקד, איזה סרן, אמר שאנחנו צריכים לצאת שם גם בשבת, לא ממש לבנות, להכין שם דברים, להכין את העבודה כאילו בשביל למחרת, לסדר את ה... היו צריכים להביא חלקים של מסילות ברזל, לא משנה הפרטים, בכל אופן איזושהי עבודה, כשלא היה שום לחץ, שום משהו בהול. הכל היה על מי מנוחות, אז מה בוער לך? מה, אי אפשר לעשות את זה ביום ראשון? אז אנחנו אמרנו, לא, לא מוכנים. תביא לנו פקודה מהרב הצבאי. כמובן שהוא לא הביא, כי לא הייתה לו. אז בסדר, הסתדרנו איתו. הוא הבין שזה לא... הוא לא יכול לכפות דבר כזה. צריך להפעיל את השכל, אין מה לעשות. אבל לכתחילה, פשוט צריך לפנות אל הסמכות של הרב הצבאי, ואני אומר, יש גם רבנים צבאיים ליחידות קטנות, אבל אתה יכול תמיד לבקש את הרב הפיקודי. הוא זמין. לכל מפקד יש את האפשרות להגיע אליו, וכל שליש. תדבר עם הרב הפיקודי. הרב הפיקודי הוא הסמכות מתחת לרב הראשי. ולקבל תשובה ברורה. טוב, אז נחזור לעניין שלנו. אם כן, הרמב"ם נתן פה את הדוגמה של נביא שציווה בהוראת שעה לחלל שבת. כן. זה לא מוגדר. אם זה דבר שהוא, תראה, הוראת שעה זה לא יכול להיות משהו בסגנון של מכאן ועד להודעה חדשה. זה לא נקרא הוראת שעה. הוראת שעה זה משהו ספציפי. שאתה אומר, תעשו משהו מסוים. משימה מסוימת. להילחם בפלישתים, היום במקום זה וזה. אני לא רוצה להגיד פלסטינאים, אני אומר פלישתים. או משהו אחר שהוא משהו ספציפי, שאתה צריך לעשות אותו, הנביא בא ואומר לך, תעשה כך וכך, זה נקרא הוראת שעה. אבל אם נתחיל להגיד שבאלף השנים הבאות נעשה כך, אז ברור שזה לא נקרא הוראת שעה, זה חורג מזה. אבל לא מצאתי הגדרה מדויקת, מה נקרא הוראת שעה. זה צריך, בדין צריך לשקול את זה, לפי הניסוח של הדברים שהנביא אומר. נחזור עכשיו אחורה קצת, לגבי העניין של היהודים שאומרים לנביא, כשרוצים לקבל אותו, אומרים לו, תגיד לנו סימנים שאתה נביא. ואז הוא אומר דברים שיקרו. אומר הרמב״ם, אם הוא אומר דברים, נבואות רעות, נבואות של דברים רעים שיקרו, פורענויות, והם לא קורים, אז זה לא סימן שהוא שקרן. למה? כי הקדוש ברוך הוא, כן, ניחם על הרע. אם חזרו בהם, עשו תשובה, אז למרות שהייתה צריכה לבוא איזה פורענות, היה צריך לבוא משהו רע, זה יתבטל. אבל ההפך לא. כל דבר שהוא לטובה, שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא, תגיד שמחר יהיה כך וכך, והדבר הזה הוא דבר טוב, בזה אין חזרה. אז לכן זה סימן בטוח. כלומר, אם מתקיים הדבר, אז הוא צודק. אם לא מתקיים הדבר, פירוש דבר שהוא משקר אותנו.
אבל לא יכול להיות מצב שזה, שהבטיחו לעם ישראל איזה משהו טוב, הנביא מבטיח משהו טוב, ובגלל מעשיהם הרעים מתבטלים הדברים
לא כאשר זה בא בנבואה. בפירוש כתוב, שיאמר השם לנביא, אני קורא לך מתוך עמוד למד, שיאמר השם לנביא שייעד בני אדם בטובה מוחלטת, ואחרי כן לא תתקיים אותה הטובה, הרי זה בטל ולא יהיה. לא יכול להיות דבר כזה. לפי שלא היה נשאר מקום לעמת בו הנבואה. לא היה, אז איך כבר היינו יכולים לעמת נבואה? כל דבר, תגיד, אולי הקדוש ברוך הוא חזר בו. אז איך אתה תדע אם הנביא צודק או לא? רק כאשר זה ייעוד רע, הוא יכול להתבטל. אם זה ייעוד ניטרלי או טוב, הוא לא יכול להתבטל. כן, בבקשה. לא, שם המחלוקת היא האם באמת הנבואה אמרה שהם עתידים לחזור? המחלוקת היא איך לפרש, בוודאי. אחד אומר שמה שכתוב שם פירושו כך וכך, השני אומר שפירושו כך וכך, הם מתווכחים על פירוש הפסוקים. יש פה נושא אחר שאנחנו צריכים לדבר עליו, אבל זה נעשה בפעם הבאה בעזרת השם, כי הוא קצת דורש מאיתנו עיון במקורות נוספים, זה הנושא של מה שהרמב״ם שואל, האם הודעת עתידות מאמתת את הנבואה, אז מה עם כל אותם המגידי עתידות למיניהם? שיש אנשים שהם לא נביאים, אבל הם אומרים לך משהו שיקרה ובאמת קורה. אנשים בעלי כוחות נפשיים, כך הוא קורא להם, שהם מגידים עתידות. על הנקודה הזאת אני רוצה לדבר בעזרת השם הפעם הבאה, אנחנו נקרא גם משהו מעניין מגרת תימן בנושא הזה, דברים מאוד חשובים. ערב טוב.